הצבא, ואם צריך לבצע תרגיל צבאי רחב היקף, לתרגל מוכנות צבאית, יוצאים לדרך גם במחיר הזה של נדבקים בקורונה, גם אם המספר יגיע לאלף נדבקים. עכשיו, לא תשמעו על זה בתקשורת, לא תקראו כותרות על ההפקרות של הרמטכ"ל ובחירי הצבא, לא תשמעו את ראש הממשלה בנימין נתניהו ניצב מול המיקרופונים ומדבר על החוצפה של ארגון מדינתי בהפרת כללי משרד הבריאות. זה גם די מובן, כי תרגיל צבאי הוא דבר חשוב מאוד בחייה של מדינה, במיוחד מדינה במזרח התיכון המסוכן, עדיין מסוכן, למרות הסכמי השלום הנרקמים, לאחרונה עם בחריין ואיחוד האמירויות, וביום שישי עם סודן. אבל זה בדיוק ההבדל בין מה שחשוב למדינה לבין מה שלא חשוב למדינה, אבל חשוב לנו, הציבור החרדי. ביום שמישהו במדינה יבין שלימוד התורה הוא ערך חשוב ביותר, ביום שמישהו במדינה יבין שעם כל הצבא העוצמתי ומטוסים ונשק מתוחכם ומערך מודיעין מהטובים בעולם, כל זה איננו שווה כלום במדינה יהודית ללא לימוד תורה. ביום שיבינו כאן שתורה מגנה ומצלה גם מאיומים צבאיים וגם מאיומים רפואיים כמו הקורונה. ביום שנתניהו יבין את מה שהנשיא טראמפ מבין, שהכל מוכוון מלמעלה. ביום שזה יקרה יפסיקו לרדוף כאן את לומדי התורה שמוסרים נפש על קיומה גם בתנאים המלוא פשוטים של הקורונה, גם כששומרים על כל הכללים. ביום שיבינו את ערכה של תפילה, יפסיקו לרדוף גם מתפללים. כן, צריך לשמור על הכללים והנחיות, אבל גם להפסיק לרדוף את אלה שמקיימים את העולם במסירות נפש, תוך שמירה על כללי הבריאות הנאותים. כי אם לצבא מותר לעשות תרגיל תוך נטילת סיכון של אולי 1,000 חיילים ידבקו בקורונה, מותר לציבור החרדי לייצר פתרונות ללומדי התורה בכל הגילאים, בלי שירדפו אותם, אבל עם שמירה על הכללים. נעסוק הבוקר בענייני קורונה, הסכמי שלום, בחירות בארצות הברית ששבוע הבא ביום שלישי יגיעו לסיומן, ועוד כמה עניינים נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות כאן הבוקר נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב לך ולמאזינים. אז אתה מתנגד לתרגיל הצבאי הבוקר?
לא, צריך לעשות.
כמו שגם צריך את לימוד התורה.
בוודאי, צריך את לימוד התורה, צריך לפתוח את תלמודי התורה בצורה זהירה, מסודרת, כי תורה מגנה ומעצלה, וחשוב לנו הציבור החרדי.
אז למי הטענה, למי הטענה כאן בעצם?
כלפי המדינה, כלפי אלה שלא אכפת להם מלימוד התורה. כשגיע
הציבור החרדי נמצאים בתוך הממשלה, אפשר להפנות אליהם את הבקשה, שיפעלו במהירות לפתיחת מוסדות החינוך החרדי.
בצורה זהירה.
בצורה זהירה. אבל זה לא אמור להקשות על הקיומו של התרגיל, כי זה מדובר בפיקוח נפש. בפיקוח נפש.
ותורה לא?
לא, אז אני...
תורה זה פיקוח נפש. בלי תורה אין כלום, אין עולם.
אפשר ללמוד תורה גם אם אתה לא הולך לחיידר או לישיבה. אפשר ללמוד תורה גם בבית.
באמת.
וגם אפשר לבקש משליחי הציבור שלנו שיפעלו במרץ, כמו שהם דואגים לפתיחת החנויות בשבוע הקרוב, גם לפתיחת תלמודי התורה והישיבות.
אתה שם לב, לציבור החילוני אכפת עכשיו קניונים וכלכלה, ושיפתחו חנויות, ומערכת החינוך בדרגה שנייה, אצלנו זה הפוך.
לא, בסדר, אז כל אחד ידאג למה שבאמת חשוב לו. מי שחשוב לו החנויות, שיפעל לקיום לפתיחת החנויות, ומי שחשוב, כמו לכולנו, פתיחת תלמודי התורה, אז צריך לפעול, כיוון שבאמת...
ציפיתי שגם הציבור הדתי-לאומי אכפת מאוד מאוד מלימוד התורה.
אני חושב שאכפת גם לציבור הדתי-לאומי, פתיחת הישיבו ותלמודי התורה, לימוד התורה.
כשאני קורא את העיתונות הסרוגה, אני לא הכי... איך נאמר את זה? אכפת להם דברים אחרים. אכפת להם שאנחנו לומדים, בוא נאמר את זה ככה.
לא, אני לא חושב.
סליחה שאני אומר את זה.
אני לא חושב.
טוב.
לא ניכנס לוויכוח הארוך והמתיש בין שתי המגזרים.
אפשר, יש לנו 50 דקות לעשות את זה, אם אתה רוצה.
אני לא חושב שבאמת, בשני המגזרים יש כאן באמת הבדלי השקפות מאוד מהותיים, ולא נעשה השוואות מי יורד על מי יותר חזק באיזה עיתונות. אני חושב שמשני הצדדים יש ביקורת, ואפשר לנהל ביקורת, להטיח ביקורת, אפשר לומר שאחד מהצדדים טועה, אפשר לומר שאחד מהצדדים מדגיש דברים מסוימים, ופחות דברים אחרים, אבל גם במגזר הציוני הדתי-לאומי, יש חשיבות גדולה מאוד ללימוד תורה. הכל, אבל כמובן צריך להיות תחת ההנחיות
אבל פיקוח נפש יותר חשוב.
פיקוח נפש, לא הציונות הדתית המציאה שזה יותר חשוב, זה ההלכה קבעה שפיקוח נפש יותר חשוב, ואם לעת הזאת לימוד התורה יכול להיות שהוא יגרום לסכנת חיים, אז אנחנו נפסיק רגע את הישיבות, זה גם אני חושב, אמר הרב הראשי לישראל, וככה גם ההלכה קובעת.
טוב, לא אני כתבתי שכשאני רואה חרדי אני עובר לצד השני של המדרכה, ומי שכתבו את דברים מהסוג הזה הם לא מהציבור החרדי. טוב, בוא נעזוב את הוויכוח הזה של העולם.
נתחיל את הכותרות. את התרגיל עצמי כבר אמרת, אז אנחנו נתחיל עם הקבינט הקורונה, שישוב ויתכנס היום בצהריים לדון בפתיחת מערכת החינוך ובהגדלת הכנסות על מפירי ההנחיות. במוקד הדיון היום כאמור תעסוק סוגיית פתיחת מוסדות החינוך לכיתות א' עד ד'. על פי המתווה שיוצא היום, תלמידי כיתות א' וב' ילמדו בקפסולות חצי מהשבוע. הישג מדיני נוסף לראש הממשלה נתניהו כשמדינה ערבית שלישית הודיע על כינון יחסים עם ישראל, מדובר בסודן. שתי המדינות הגיעו להבנות בנוגע להסכם שלום בין שתי המדינות. בהצהרה לתקשורת אמש אמר נתניהו כי בימים הקרובים תצא משלחת ישראלית כדי להשלים את הפרטים. סודן, נזכיר, התנגדה בעבר להכרה בישראל, וישראל כך על פי פרסומים זרים התקיפה שיירות נשק ומפעלים בסודן שיועדו לאיראן ולחמאס. במעבר קלנדיה שמצפון לירושלים הושלחו אמש שלושה מטעני צינור, ברוך השם הם לא התפוצצו ואיש לא נפגע. במושב מנות שבגליל המערבי פונה מיושביו לאחר ששריפה פרצה במפעל סמוך. כוחות כיבוי בסיום מטוסים מנסים להשתלט על השריפה, כך התקן כתבנו בנצי לזרוביץ'. צהל יחל היום תרגיל רחב היקף בכמה גזרות ובמיקוד בצפון. הרמטכ"ל אביב כוכבי הדגיש את קיומו של התרגיל על אף מגבלות הקורונה, כך מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. נזכיר לפני סיום למאזיננו, היום זין במר חשוון, התחלנו לומר בתפילת 18, ותן טל ומטר לברכה וברך עלינו. ותזכורת נוספת, ישראל עברה הלילה לשעון חורף, שעה כעת 8:06. סוף זמן קריאת שמע, 8:36, התחזית. היום עדיין צפוי גשם מקומי בעיקר בדרום ובהרים. הגשמים יפסקו בערב ותחול ירידה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו, אסתי פלד מנהלת האקטואליה, יחד עם אבי גדלוביץ', מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שמונה ושבע דקות כבר, הוא היה ארוך הבוקר הפתיח. איתי גדסי וצבי טסלר, שלום לכם, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
ממש מקלה ביחד. טוב, אנחנו עדיין בעיצומו של המשבר הזה, עם אמנם מספרים שהולכים ופוחתים. צבי, נפתח איתך.
כן, אז אנחנו מדברים קודם כל מבחינת מספרים, מתייצבים על פחות מ-1,000 ליממה. אנחנו אמנם סוף שבוע, אז כך שמראש יש פחות בדיקות, אבל אנחנו כן, המגמה הזו שהיא די הייתה ברורה לאורך השבוע, ואנחנו הולכים, מתכנסים למספרים של פחות מ-1,000 שמתיישבים עם התוכנית ועם המתווה שאמור בסופו של דבר להחליט גם על הקלות נוספות שאמורות להיכנס בעוד שבוע לתוקף, עוד שבוע מהיום, אמורות להיכנס לתוקף ההקלות החדשות, אם זה במוסדות החינוך ואם זה על עסקים.
אוקיי, מה עם מוסדות החינוך?
מוסדות החינוך, אז בואו נתחיל קודם כל בהפרטה שהתקבלה ביום שישי, שנוגעת לכל מוסדות החינוך בכל הגילאים, ניתן ללמד בשטח פתוח מורה פלוס עד 9 תלמידים. אם רוצים יותר מקבוצה אחת שתלמד, אז צריך בין קבוצה כזו לקבוצה מרחק של 100 מטרים.
100 מטר?
נכון, 100 מטר כדי לוודא שזה לא מדובר.
זה אומר שאפשר, זה אומר שאפשר כיתה אחת בחצר בית ספר, כי
נכון,
החצר כולו 100 מטר במגזר החרדי.
נכון, זה מיועד בעיקר ללמידה מחוץ לשטח בתי ספר. יש רשויות שכבר התחילו עם זה באופן לא חוקי, ובעצם ישרים קו אומרים, אם אתם רוצים שמורה יוציא את התלמידים החוצה...
למה לא חוקי? אם מותר עד 10 מתכנסים, האמת מותר עד 20 איש בשטח פתוח לתפילה, נכון. מותר גם לומדים, לא משנה אם זה בתלמוד תורה, בבית ספר, מותר גם...
בגלל שמסגרות חינוכיות, ומטבע הדברים בילדים, ודאי בגילאים צעירים, ברגע שאתה מכנס אותה ליחד ועושה להם פעילות חינוכית, היכולת שלהם לשמור על מרחקים של 2 מטר הם בעייתיים, לכן קבעו את הכללים הללו למוסדות חינוך. נכון שאם בליקה של בית ספר, אם יושבים לצורך עניין הברכים עכשיו בשטח פתוח ולומדים במרחק של 2 מטר לפחות אחד מהשני, עם מסכות בשטח פתוח עד 20 איש, מותר, אבל הכוונה פה לפעילות של מורה ותלמידים, שמותרת בכל הגילאים כאמור, עד 9 תלמידים ומורה, כשמורה לא יכול להיות יותר מ3 קבוצות כדי לצמצם את ההדבקה. אבל זה מה שאושר ביום שישי. מה שהקבינט אמור לאשר היום, זה מה שנוגע לכיתות א' עד ד', נעשה את זה יותר פשוט קודם כל, כיתות ג' ד' אמורות להיות להיפתח ביום ראשון הבא, בקפסולות, כמו שהיה מתחילת השנה, קבוצות של בדרך כלל עד 20 תלמידים, שאם חלק מהמקומות זה 3 ימים בשבוע, חלק מהמקומות הצליחו לפצל כיתות ולעשות את זה יותר, יוכלו להמשיך באותה מתכונות. כיתות א' ב' בשלב הזה אין תקצוב מיוחד לעשות אותם במשך שבוע שלם בקפסולות, ולכן okay. יהיה 3 ימים כיתות א' ב' בקפסולות, אבל כל קפסולות תלמד רק 3 ימים.
או חצי יום וחצי יום, גם אפשרות. איתי, מה קורה עם הישיבות הקטנות, שלא היו, הם לא בתוך מתווה של הישיבות הגדולות עם הקפסולות? מה עושים שם?
זאת הבעיה, שגם היום בקבינט שהתכנס בשעה 2, כנראה לא יאשרו את פתיחת הישיבות, אלא להפך, ראינו רמז לדברים, גם בדבריו של שר הבריאות אדלשטיין, וגם בדבריו של נתניהו, שדיברו על כך שיש אנשים שעושים דין לעצמם, ולא יצא חוטא נשכר, וכדומה וכדומה, ובסופו של דבר הולכים להביא היום לישיבת הממשלה את העלאת הסכום המקסימלי של כנסות, במקום 5,000 שקלים, אז הסכום יעלה ל-25,000 שקלים על פתיחת מוסדות חינוך. הדבר הזה נועד כמובן להילחם, בעיקר במוסדות החינוך החרדים, שהם אלו שפתוחים.
ודרי הולך לתמוך בזה? הוא השר היחיד שם?
זה באמת מעניין, באמת מעניין לשאול אותו, עד כמה הוא באמת יוכל לעמוד על הרגליים האחורית להתנגד, כי כמו שאמרת, מדובר בשר יחיד מול כל חברי הממשלה. השאלה גם מה כחול לבן יעשו, כי דווקא כחול לבן הראו איזושהי מגמה או רצון כן לנסות ולהסדיר את זה. ראינו גם אפילו כאן בכל חי, כשדיברנו על זה ביום חמישי, דיברנו עם מזר שי, שדיבר על כך שהוא הולך להכניס את נושא בתי הכנסת בנושא הכוללים, על כך שכמו שאמר צבי, במקום שיצטרכו לשבת 2 בשטח פתוח, יוכלו לעשות לימוד ותפילות של 10 אנשים.
אגב, בתוך מבנה סגור מותר ל2 לשבת וללמוד. אסור במבנה סגור להתפלל במניין. זה ההגדרה, נדמה לי.
זה נכון.
לא,
זה נכון, רק לא במסגרת חינוכית.
אבל בדקנו את זה אחר
כך. לא במסגרת חינוכית. 2 אברכים שרוצים ללמוד בתוך בית, בתוך בית כנסת, בתוך כל מקום, מותר ל2 לשבת, לא כמסגרת שלמה.
אם הם שרים ורוקדים מותר להם, ואם הם לומדים או מתפללים אסור להם.
ואם הם מפגינים גם מותר.
אם הם מפגינים מותר גם יותר, ראינו אתמול את ההפגנות, כן, גם כמה אלפים זה בסדר.
בהחלט. טוב, נראה איך זה יתקדם ולאן זה ילך. עדיין קיצי בחוץ, עוד לא חורף, אז אפשר לקיים פעילות בחוץ. נכון לעכשיו.
פה כבר יורד גשם ממש עכשיו, אבל אני כן אגיד לך רק בשולי הדיווח, אנחנו מדברים בין היתר בקבינט היום על החשש ממה שקורה בחתונות, בעיקר במגזר הערבי, כשאנחנו רואים בימים האחרונים את התחלואה, מוקדי התחלואה הם במגזר הערבי, למעשה מתוך 12 רשויות שבהם יש עלייה בתחלואה, 11 זה במגזר הערבי והדרוזי והבדואי. אנחנו מדברים, כולל יכול להיות שיחליטו היום על סגר במג'דל שמס, זו לפחות הבקשה של מגן ישראל בראשות פרופסור רוני גמזו, והחשש הגדול הוא מה שקורה במגזר הערבי, ולכן יש גם כוונה לנסות ולהעביר החלטה על כנסות חמורים יותר, לא רק על מוסדות חינוך, אלא גם על התקהלויות כמו חתונות.
חתונות, זהו, כי זה הנושא שכן, זה מה שמעורר ומעלה תחלואה, רואים זה במגזר הערבי, אז כל מי שמתחתן בציבור החרדי, נא לשים לב, לשמור על הכללים, לעשות זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. צבי טסלר ואיתי גדסי, תודה לכם, בוקר טוב.
תודה רבה.
בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם הדוקטור ציון שלוסברג, מנהל המחלקה לאוכלוסיות מיוחדות במשרד הבריאות. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב,
תודה. טוב, שבוע אחרי שנפתחו הישיבות, קצת פחות משבוע, אתה ממונה על מתווה הישיבות. תן לנו תמונת מצב.
בסך הכל אני חושב שאנחנו די ככה השתפשפנו כבר בין המתווה למתווה. נפתחו ישיבות, נעשה מבצע של חלקו דיגום מרכזי, ישיבות שביקשו לבדוק את הבחורים לפני שהם נכנסים בצורה מרוכזת בישיבה, והרבה מהישיבות עשו את זה בצורה דרך הקופות לפני שהבחורים חוזרים לישיבות, ככה שבסך הכל אני חושב שהשבוע הזה הסתמן והסתמן בחזרה בטוחה של הבחורים לישיבות.
יש לך נתונים כמה מתוך כל בחורי הישיבות שנבדקו היו עם, היו בעצם עם קורונה כדי למנוע הדבקות בתוך הישיבות?
אין לי כרגע, יש נתונים דלקים, אבל בהחלט אני יכול להגיד לך מדברים שמטפטפים אליי מדי פעם, ישיבה כזו, ישיבה אחרת, יש מספרים לא מבוטלים, אבל בהחלט יש בודדים פה, בודדים שם, בסוף זה מסתכם לסך קצת יותר גדול, אבל בהחלט שהדיגום שנעשה לפני מונע את התחלואה של אחרי.
כלומר, נערכו כמו שצריך, יחד עם התחלואה הכללית שהייתה בירידה, בנסיגה, וככה יכלו לפתוח את עולם הישיבות. איך ממשיכים הלאה? כי באיזשהו שלב בחורים יתחילו לצאת, אם זה לשבת חופשית, אם זה לשידוחים, אם זה לכל דבר אחר, ואיך משמרים את זה בהמשך, שלא ייכנסו נדבקים לתוך הישיבות?
תראה, אז הרעיון הוא גם כן להמשיך ולהשתמש בכלי הזה של הבדיקות, גם כן לפני שהם יוצאים לקהילה, בחזרה כמו שנעשה בזמן הקודם, להזכירכם שהיו ישיבות המשך שבהם אלו שנמצאו שהם צריכים להמשיך את הבידוד או אלו שחלו וצריכים להשלים את תקופת ההחלמה המשיכו בצורה בטוחה בישיבות המשך ולא חזרו לקהילה עצמה בשביל למנוע את ההפצה של התחלואה. וגם פה האחריות היא כמובן תהיה לבדוק אותם לפני שהם חוזרים בחזרה לקהילה וכשהם חוזרים בחזרה. ויכול להיות שנצטרך להפעיל את הכלי הזה של הבדיקות הרבה יותר. להזכירנו שאנחנו עדיין חווינו, אתה יודע, לא מעט תחלואה. יש אלפי בחורים למעשה שהם כבר בגדר מחלימים, אז זה גם כן קצת מוריד מהנטל של תחלואה בישיבות, נקרא לזה, אם חלילה תהיה. ובסך הכל אנחנו עם הפנים קדימה. כמובן שאנחנו... עם הפנים קדימה אני מתכוון גם כן לנסות לראות איך אנחנו מייצרים משהו שיהיה טוב לבחורים, כי בוודאי שתקופה של חודשיים בישיבה היא משהו שלא עולה על הדעת וקשה מאוד לבחורים, ועל זה אנחנו עובדים עכשיו בשביל באמת לנסות לראות מה יהיה הזמן האופטימלי מצד אחד שישמר אותם במסגרת לימודית, ומצד שני לא ישים אותם באיזושהי עקר, באיזשהו סטרס נפשי יותר מדי.
כן, צריך גם לחשוב על זה. מה עם הישיבות הקטנות, יתר הדברים, מוסדות החינוך החרדים, תלמודי התורה, אתה בתוך העניין?
פחות בתוך העניין של הישיבות הקטנות, אבל אני יודע שיש, מנסים לגבש מתווה שיהיה טוב לכולם, אל תשכחו שהמסגרות של החינוך התורני במסגרות הקטנות יותר הוא לכאורה מקביל למערכת החינוך האחרת, ולכן יש פה חסמים שהם חלקם פוליטיים. ולכן אני חושב שהימים הקרובים ילמדו אותנו באמת לאן זה הולך.
ממה שאתה רואה בנתונים, ואתה מכיר את הנתונים, אפשר לומר שהציבור החרדי מתמודד נכון כרגע עם המגבלות ועם הנתונים, נתוני התחלואה?
תראה, אנחנו
רואים איזושהי עלייה במגזר הערבי, חתונות, מה קורה אצלנו?
אז אצלנו אני חושב שברוך השם אנחנו רואים את הירידה הזאת, אבל בוודאי שאנחנו צריכים לחשוב קדימה, כי אתה יודע שעכשיו שכולם נמצאים בסגר, אז בוודאי שנראית ירידה בתחלואה. חלילה לנו אם לא היינו רואים ירידה בתחלואה עם סגר. אז בוודאי שעם סגר אנחנו רואים ירידה בתחלואה. אנחנו צריכים רק לחשוב קדימה מהבחינה הזאת שיוצאים מהסגר, ועדיין לשמור את האחריות ולראות איך אנחנו עושים את הדברים בצורה זהירה ומדודה. כל מה שקשור בפתיחה של חלקים מסוימים במשק, כל מה שקשור בפתיחה של התקהלויות, כולל חתונות, ואיך עושים את זה בצורה טובה ונכונה. הרי בסוף אנחנו רואים את המספרים, ומאחורי המספרים גם אנחנו רואים את השמות. לצערי אנחנו מתבשרים כל פעם על איש אחר או אישה אחרת שאנחנו מכירים מהמגזר שנפטרו. אז בסוף יש מאחורי המספרים האלה שמות ואנשים ומשפחות. אז חשוב לנו באמת לשמור על ההנחיות, וככל שיקלו ויפתחו עד עד את הסגר, אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מדודה, בשביל חלילה לא להגיע עוד פעם להתפרצות כמו שהייתה.
בהחלט. לא מקומית ולא רוחבית באף מקום, כי ברוך השם אפשר לראות את הערים החרדיות עוברות עד עד לירוק, לכתום, ירוק, ואותו אותו צהוב גם חלק מהערים. שיהיו בשורות טובות, זה מה שחשוב, שנהיה בריאים.
בהחלט, יופי, תודה רבה.
תודה.
גם אתנו, שבוע טוב לכולם.
שבוע טוב, תודה. דוקטור ציון שלוסברג, מנהל המחלקה לאוכלוסיות מיוחדות במשרד הבריאות, שעושים הרבה עבודה כדי לאפשר ללומדי התורה, לבני הישיבות ללמוד, וללא שום תקלות. אז הזכרנו את הערים החרדיות שעוברות מצבע לצבע, הולכות ונסוגות בנתונים ובמספרים, זה מעודד, אבל זה לא אומר שאפשר לנוח על זרי הדפנה, כי ברגע אחד הכל יכול להשתנות, אז נא לשמור על הכללים, בלי היסטריה, בלי פאניקה, בלי שום בעיות, בלי שום בלגן, פשוט מה שאפשר, כמה שאפשר, לשמור על הסביבה שלנו, אנחנו עדיין, כפי שאמר דוקטור שלוסברג, עדיין רואים פה ושם, שומעים את הנפטרים, ככה אחת ליום, אחת ליומיים, סוף השבוע היו בו כמה נפטרים מבוגרים בציבור החרדי. אז בואו נשמור כמה שאפשר על הכללים. נצא לפרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מקבלים שיחת טלפון מהבנק ופוחדים לענות? שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. גם אתם מתחילים להרגיש את הסוף של הסגר, אבל מה קורה בחשבון הבנק שלכם? אתם מרגישים שאתם נחנקים מהמשכנתא, מההלוואות הנוספות, ואין לכם תשובות לבנק? עצרו עכשיו. זה הזמן להתקשר לכוכבית 5589, ותנו לנו להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי, ולהתמודד עם הבנק שלכם, ואז לפחות דאגה אחת אסירו מלבכם. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
טוב, משתלם. טוב, משתלם. תמיד ידענו שיש טוב ויש משתלם. אף פעם לא גם וגם. פנדור שוברת את החוקים. על פי סקר דעת קהל, פנדור היא דלת הפנים הטובה, העמידה, המעוצבת, האקוסטית וגם המשתלמת ביותר.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הקולקציה החדשה עכשיו באולמות התצוגה.
דורש טוב, 2000 עמודים של פנינים, משלים וסיפורים, המיטב שבמיטב של גדולי הדרשנים על חומש בראשית. להזמנות ומשלוחים חייגו 1599-581-581. ניתן להשיג גם ברשת יפה נוף ובחנויות המובחרות 1599-581-581.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה עילית ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע. כפוף לתנאי המבצע. קפה עילית.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
תורמים לחולים וזוכים לברכת הרב קניבסקי. התורם לחולים מידה כנגד מידה. לא יהיו בעזרת השם חולים בביתו. חייגו עכשיו לקופת העיר והעבירו תרומתכם עבור קרן והסירותי. 1-800-39-47-47.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.23 כאן בכל חי, שימו לב למי שעוד לא זכר להחליף הבוקר את השעון, משעון קיץ לחורף, הלכנו שעה אחורה, אז עכשיו 8.23. המשנה לראש עיריית בית שמש, הרב ישראל סילברסטין, ראש סיעת דגל התורה, בוקר טוב.
בוקר טוב לך בצלאל, בוקר טוב למאזינים.
אז בית שמש מוגדרת כירוקה כבר?
ירוקה, כן, ברוך השם, אנחנו שם היום.
יפה, איך עושים את זה? איך עשיתם את זה?
איך עשיתם? בעצם צריך לשאול את תושבי העיר, ולאו דווקא אותי, כי באמת רואים את השיתוף פעולה הנפלא של הציבור, הציבור נזהר, נשמר, וברוך השם, אנחנו רואים גם את התוצאות, כמובן שגם העירייה עושה את החלק שלה, גם בחמל העירוני, עבודה נפלאה של סיוע לחולים בתוך ביתם, כמובן בתקופה שהיינו מפנים, אז גם כן הפינויים למלוניות, כל העבודה הזאת ביחד.
די מאחורינו סיפור המלוניות, נכון?
פחות או יותר, זאת אומרת, יש מקרים חריגים
אם בבית שמש יש בשבוע האחרון 130 נדבקים, כמה מהם יצאו, יוצאים, כבר לא כזה דרמטי.
נכון, נכון. המספרים ירדו, אבל משתדלים גם לתת את העזרה בתוך הבתים. וכעת העירייה גם מפנה כוחות מתוך החמל, מכינים אנשים לקראת, שלא נצטרך, אבל לגל הבא שלנו גם כן, בעזרת השם, גם חקירות אפידמיולוגיות מתוך העירייה, זאת אומרת, אנשים שמכירים את השטח, מכירים את העיר.
כלומר, אם חלילה נגיע לגל נוסף, החקירות הללו יבוצעו על ידי אנשים מהעירייה ולא משרד הבריאות.
אני לא אמרתי לא משרד הבריאות, אבל לא, יש...
אני חושב שזה דבר נכון, אני חושב שאת כל מערך הקורונה, על ממש כולו, חוץ מההחלטות שצריכות להתקבל בממשלה, את כל ההתמודדות וההתנהלות בשטח, צריכות הרשויות המקומיות לעשות בעצמה, בכל המובנים האפשריים, לתת לה סמכויות נרחבות, כי בסוף אתה מכיר את התושבים, אתה באופן אישי, ואתה כעירייה מכיר את התושבים ואת ההתנהלות, ואיך להתמודד הרבה יותר מאשר איזה פקיד ממשלתי שבא לחתום כרטיס.
זה בהחלט, כבר ראינו את זה בפרויקט של, של החלוקה של המזון ו, ותעסוקה לילדים, שבעצם לקחנו רכזים מתוך השכונות, שכל אחד יהיה אחראי לשכונה באזור שלו, הוא מכיר את האנשים, הוא מכיר את הנפשות הפועלות, והסיוע הרבה יותר ממוקד, ומתוך החמל, מתוך הרכזים האלו בעצם צמחו גם כן האנשים שיוצאים כעת ללמוד את הנושא הזה של החקירות, ואני חושב שבאמת יהיה הרבה יותר לתועלת כאשר הדבר הזה נעשה מתוך אנשים מבפנים. כן,
כן, בהחלט. מה מבחינת בתי כנסת, מוסדות חינוך, כמו כל הארץ, נכון, בבית שמש?
בינתיים כן, אנחנו כמו כל הארץ, המצב, אנחנו מקווים לשינויים בקרוב, כי רק, אתה יודע, להשאיר רק את ה... לתת רק לקטנים להגיע לגנים, אבל הילדים...
אז הנה, אפשר מהיום, 9 ילדים בשטח פתוח, שאני באמת לא מבין למה לא 20, אבל 9 ילדים יכולים בשטח פתוח ללמוד עם הרבה, עם המורה בבית הספר, בחצרות בתים.
אכן זה נעשה, גם במוסדות, גם בסמינרים, בקבוצות קטנות, בצורה באמת בחוץ, בחצר, אבל אנחנו מקווים בעזרת השם שגם נוכל לחזור לשגרה כמה שיותר מהר בצורה ראויה, כי גם זה לא נותן את המענה המקסימלי, אבל ודאי שהמפגש הפרונטלי עם המורה או מורה זה דבר חשוב מאוד לילדים, בפרט בתקופה הלא פשוטה הזאת.
תגידי, אתה גם מרגיש את ההסתה שמתנהלת כלפי הציבור החרדי בהקשר של הקורונה? אמנם בית שמש רוב האזורים חרדים הם חרדים, אבל מרגישים את זה? למשל בוויכוחים עם נציגים מהציונות הדתית וחילונים, או שזה חולף על בית שמש?
אנחנו קצת פחות מרגישים את זה כשאנחנו נמצאים כאן בתוך העירייה. ישנם גורמים מסוימים בתוך העירייה, גורמים פוליטיים יותר נקרא לזה, שלפעמים הם מנסים להטיף את הדברים, מנסות איזשהו מיקוד כאילו על הציבור החרדי, דווקא כאילו שהוא הבעייתי והוא האשם, אבל זה לא רוב האנשים פה בעיר באמת מקבלים אחד את השני באהבה, ועובדים מאוד יפה ביחד. מה שקורה בכל הארץ, זה אנחנו יודעים ושומעים. דווקא אני חייב לציין את השיתוף פעולה עם משטרת ישראל כאן בעיר בית שמש. אתה מכיר את המורכבות של העיר, ואומנם היו כמה אירועים מאוד פרטנים, אבל הפוטנציאל של פיצוץ כאן בעיר מול הציבור החרדי, מול הקבוצות היותר קיצוניות וכולי, הוא פוטנציאל גדול מאוד, ובינתיים ברוך השם...
תשמע, ישראל, הביקורת שיש לי על המשטרה בהקשר לתקופה האחרונה, ואלימות המשטרה, והאכיפה בררנית, והכל, די פסחל בעיר בית שמש, ואני מוכרח לציין את זה לשבח, בכל המובנים, אני לא אחיב, כי אז התחילו לחפש את השוטרים למה, מה הם עושים ומה הם לא עושים, אבל כן, אתה די צודק, אפשר לומר.
יש אכיפה, אי אפשר להגיד שאין אכיפה בבית שמש, יש אכיפה בבית שמש, אנחנו רואים את זה, אני בטוח שגם אתה רואה את הדבר הזה, גם ברחובות, גם מוסדות החינוך,
בקושי.
אבל אני
ושם.
חושב כשבאים בגישה יותר מכילה, ולא מחפשים את האנשים, ולא באים בשביל להתנגש, אלא באמת
וגם,
לעשות את העבודה.
וגם כשבאים, באים בצורה רגועה, לא מתלהמת, ללא, לא יודע מה, דברים אחרים שראינו במקומות אחרים לא הוסיפו הרבה, לא כבוד למשטרה ולא... תועלת לקשר בין האוכלוסייה לבין המשטרה.
אכן ככה, היה לנו בשבוע שעבר לנו פגישה עם המפקד התחנה החדש, ובאמת, אתה יודע, השיח הזה עם הנציגי ציבור, יחד עם רבני העיר גם כן, הוא שיח מאוד חשוב, ואני מקווה בעזרת השם שזה יימשך.
ישראל סיברסין, המשנה לראש עיריית בית שמש, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה גם לך,
בצלאל. תודה. עכשיו אנחנו עם השר לענייני ירושלים, יושב ראש הבית היהודי, השר רפי פרץ, שלום לך, שבוע טוב.
שלום, שלום, בצלאל, שלום למאזינים.
כאיש חינוך, גם כשר החינוך לשעבר, מה דעתך בנושא פתיחת מוסדות החינוך, מתווה פתיחת הכיתות?
אני קודם כל צריך להיזהר מאוד מטעויות של הגל הראשון. אני כשר חינוך פתחתי מאוד מדוד את המסגרות, הכיתות הנמוכות, מלידה עד גיל 9 בגדול, אני חושב שככה צריך גם הפעם, לא לפתוח בצורה נמהרת מדי.
אבל פעם קודמת שעשו את זה גם בצורה מדודה, בסוף קיבלנו את הגל השני.
לא, פתחו מהר מדי, גם לתיכונים, והיו קפסולות, צריך להיזהר וללכת מדוד מאוד מאוד, ברוך השם, אנחנו מתקדמים בדרך טובה, הכל יורד, יש משמעת גדולה, כולם מצטרפים למשמעת הזאת, ואני מאוד מאוד צבע רצון מההתפתחות.
טוב, נקווה שבאמת יחזרו כמה שיותר מהר ללמידה, בצורה כזו או אחרת, כי זה חשוב, שלא לדבר על לומדי התורה ותינוקות של בית רבן, שבלעדיהם אין עולם, לא יעזור כל מה שתעשו, בסוף בסוף זה מה שמגן על כולנו.
אני מסכים לגמרי, ואני מייצר מאוד על זה שעולם התורה נפגע, ואני מאוד מתפלל שנמצא את הדרכים ונוכל להחזיר את הכל, זה יקר לי מפז.
כן, אז מקווה שגם אתה תדע לומר לאותם כותבים בציבור הדתי, בציונות הדתית, שלא מפסיקים לבקר, ועוד לבקר זו מילה עדינה, את הציבור החרדי, את מנהיגיו, את לומדי התורה, עד כדי אמירות של אני רואה חרדי ברחוב, אני עובר לצד השני של המדרכה, שלא להידבק. יש כאלה אמירות, חשוב מאוד להוריד אותם מסדר היום.
הכל, אני מאוד מסכים איתך, ואני מנצל את ההזדמנות הזאת להביע את הערכה הגדולה שלי להתנדבות הגדולה שאני נפגש בה מצד החרדים ולמשמעת שגדלה והולכת. אני חושב שהכל בנוי על שיח, שיח עם הרבנים, שיח עם ראשי מנהיגי העדה לצד אכיפה ברורה. ברור שאסור לפתוח מסגרות שלא באישור, ונחכה בסבלנות ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, זה יקר מפז לכולנו.
טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה. השר רפי פרץ אומר בצלאל סמוטריץ', רפי פרץ לא מתאים לפוליטיקה.
תראה, אני יודע מי מדבר ומי עושה. אני כבר שנה ארוכה נמצא בפוליטיקה, עשיתי הרבה, זכיתי לעשות הרבה תפקידים ולעזור לעם ישראל מאוד בשנים האלה, בשנה הזאת, בחודשים, בכלל בשנים, בשנה האחרונה. בחודשים האחרונים אני יודע מה קורה, אני יודע מה קורה בכנסת, אני יודע איזה סוגים אנחנו מעבירים, אני יודע מי מדבר ומי עושה, לצערי הרב.
אז מה, הוא מדבר מתסכול שהוא באופוזיציה ללא יכולת להשפיע על כלום, ואתה בקואליציה כשר בממשלה?
לא יודע, אני לא נכנס אליו, אני רק קורא לבצלאל באמת בצורה הכי ידידותית להצטרף למפלגת הציונות הדתית המאוחדת, דיברנו עליה, ולקראת הבחירות הבאות אנחנו נקיים פריימריז. אני מצפה ממנו כמו שביקש לעשות פריימריז בעבר, ולא הצלחנו בגלל לוחות זמנים מאוד קצרים.
אבל הוא עם בנט, הוא עם בנט במפלגה שבסקרים מקבלת כעת 20 מנדטים, למה לא לנטוש את זה?
אני לא אמרתי לו מה לעשות, אני רק אומר, דיברת על החשיבות של הציונות הדתית המאוחדת, אני קורא לך לבוא ולהצטרף למפלגה של הציונות הדתית המאוחדת. בנט אמר בצורה הכי ברורה והכי ישרה, אני מכבד את זה מאוד, ימינה היא מפלגה ישראלית, ימנית, ליברלית, ומי שמייצג את הציונות הדתית היום כמפלגה זה הבית היהודי, אני מאוד מאוד...
אבל אתה מכיר את הנתונים של הבית היהודי בסקרים, היא לא קיימת, אולי אחוז אחד.
אנחנו, הציונות הדתית חיה וקיימת, ואנחנו נחבר את השורות, אנחנו עובדים על זה, אני יומם ולילה עובד על שני דברים, על הקורונה ועל הקורונה בעיקר בגזרה הירושלמית, בבתי החולים, בשכונות, בעסקים, וכמובן על הנושא של הבית היהודי, להצמיח אותו מחדש. אני בטוח שהחודשים הקרובים עוד יפגישו אותנו עם צמיחה ועם מילוי של המפלגה.
מה שאתה בעצם אומר, השר רפי פרץ, יש מפלגה ימנית ישראלית ליברלית ששמה ימינה, שבנט עומד בראשה, כדי להביא עוד קולות ממקומות אחרים, כמו למשל אלה מהציונות הדתית הלייטית שהצביעו כחול לבן, להחזיר אותם חזרה לגוש הימין, אבל מי שרוצה מפלגה דתית, לאומית, שורשית, אמיתית, אידיאולוגית, שיבוא אלינו, אבל סמוטריץ' לא איתך, סמוטריץ' לא שם, הוא בימינה, הוא כן עם המפלגה הליברלית הזו, כשהוא, אי אפשר להגדיר אותו ליברל כמו בנט.
זו חובה של מנהיג לקבל את אמון הציבור, אנחנו רוצים להניף את הדגלים של הציונות הדתית בגאון, גאים בתורה שלנו, גאים בערכים שלנו, בהתיישבות שלנו, בתרומה שלנו לעם ישראל,
ואני חושב שמי שרוצה להיות מנהיג, ראוי שיקבל את אמון הציבור, ואני קורא לקריאה הזאת שוב ושוב, שבואו נבנה יחד מפלגת ציונות דתית מאוחדת גדולה.
אתה רואה את השיתוף פעולה של נפתלי בנט ויאיר לפיד מגיע לאיזשהו מקום שבסוף גם כן ישיר את גוש הימין כפי שהוא היום בחוץ?
אני חושב שיש גבולות גזרה. אני בשום אופן לא מוכן לראות ביאיר לפיד מועמד לגיטימי. אני לא קובע לגיטימי לימין, אני לא קובע לו מה לעשות.
למה? למה הוא לא לגיטימי?
הוא יוצא נגד, ערכי הדת, אני לא רואה, אני בתפקוד שלו לא רואה דברים שאני...
כלומר, אם יש סיטואציה לשבת איתו בממשלה אחת, אתה לא שם?
אני חושב שהאופציה הזאת היא לא אופציה ריאלית, ואני לא רואה אפשרות כזאת בעליל.
אבל אתה רואה מצד שני את האימות שלא נגמר בין נפתלי בנט לבנימין נתניהו, ואולי ביום מן הימים אנחנו נראה פה קונסטלציה פוליטית שתאפשר הקמת ממשלה בלי נתניהו, ונפתלי בנט ראש ממשלה. שוב, הכל ייתכן, אבל בשביל זה יצטרכו לשלם מחיר גם לשבת עם יאיר לפיד, למשל. לא ליברמן, שאתה יודע, זה כבר קיצוני הרבה יותר, אבל אולי עם לפיד.
אולי. אני אומר עוד פעם, אני בממשלת נתניהו, אני בחרתי להיות חלק מהממשלה הזאת בעת המשבר הזה. אני בחרתי להיות חבר בממשלה, אני חושב שנתניהו עושה עבודה נפלאה. הנה עכשיו, בימים האלה, אם לא היום, הסכם שלום עם סודן, שבוועידה שם הכריזה לא למדינת ישראל, לא להסכם שלום, והיא עושה איתנו שלום תמורת שלום. אני חושב שמדובר באמת בראש ממשלה שעושה את עבודתו נאמנה, אני רואה אותו כמה עובד, יומם ולילה, משקיע בקורונה, משקיע ביחסי החוץ, משקיע בכלכלה הישראלית. אני מצפה מאוד לראות את כולנו מתכנסים תחת שוביתו. כל עוד הוא מחליט להמשיך בתפקיד הזה, אני בהחלט תומך בו.
נחכה ונראה, מתי יהיו הבחירות?
אני, הערכתי היא שאנחנו לא עומדים לפני בחירות קרובות. אני חושב שלאט לאט נתניהו ומרגל.
אבל התקציב עומד במוקד הוויכוח בין שני הגושים. אם אין תקציב, יש בחירות.
התקציב בסוף יסתדר, ימצאו את הדרכים הפוליטיות, יתחילו, יאשרו אותו בדצמבר, ויבנו אותו לאט לאט במהלך חודש אחרי, ואני חושב שככה זה יעבור. והגיוני שזה יעבור, אף אחד לא מתכנן שלא יהיה תקציב. ברור שיהיה, אם זה יש עוד שבוע לכאן, עוד שבוע לכאן, לא על זה, נפיל ממשלה, בעידן של קורונה, עם ישראל לא יסלח לנו אם נעשה את זה.
כן, אבל אומר בני גנץ, גם לי חשוב הנושא של התקציב, בלי תקציב אפשר להתקדם, אפשר לעשות כלום.
אומנות הפוליטיקה, הם ישבו ביחד, הם ימצאו את הדרכים, יש לנו דבר משותף, שלשמו התאחדנו ביחד, וזה להציל את עם ישראל בעת מלחמה. בעת המלחמה הזאת שצריך בה גם למצוא פתרונות כלכליים ובריאותיים, אני מצפה מכולם, כולל האופוזיציה, לא להשתלח בממשלה סתם, לראות את הדברים היפים שקורים עכשיו. הסגר הזה מחזיר אותנו חזרה לממדי שליטה יפים, אנחנו פותחים את המשק בחזרה. אני חושב שצריך להעריך מאוד ממשלה שפועלת בצורה כל כך נחושה לטובת אזרחיה.
השר רפי פרץ, השר לענייני ירושלים, יושב ראש הבית היהודי, תודה רבה, שבוע טוב.
תודה רבה, ושבוע טוב ומבורך.
תודה ושבוע טוב. ואני, כשאני שומע את הוויכוחים האלה בין בני גנץ לבנימין נתניהו ולהפך, זה נושא למשל של מטוסי ה-F-35, נדבר על זה אולי בהמשך, האם נתניהו ידע ואישר בלי מערכת הביטחון או לא ידע, וכל הוויכוחים על התקציב וויכוחים והודעות לעיתונות של אחד נגד השני בצורה שלא מתאימה לשניים שמכהנים בתוך ממשלה אחת, האחד ראש ממשלה והשני ראש ממשלה חליפי ושר הביטחון, זה כבר מגיע לרמות של אבסורד, אבל לא יודע, יש לי תחושה שהשניים מתואמים להפליא בכל ההתקפות האלה אחד על השני. כי כחול לבן בסקרים מקבלת 7, 8, 9 מנדטים, במציאות יש לה כמובן יותר, וזה מה שמחזיק אותה באיזשהו מקום, עם לגיטימיות ציבורית מסוימת, להישאר בממשלה ברגע שהיא נכנסת לאימותים אינסופיים עם נתניהו, כשבחוץ מפגינים השמאלנים. אז אולי הכל מתואם ביניהם, ולכן גם כל הוויכוח על התקציב הוא סתם ואנחנו סתם נגררים לדבר על זה, כשבעצם אין שום ויכוח ביניהם, אלא הכל מתוכנן, גם המריבה מתוכננת ומתואמת. לא יודע, אולי יום אחד יתברר שאני צודק. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר שבעה יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
וואו, אתם רואים מה שאני רואה דרך המשקפיים האלו?
את ההנחה שלך לא כולם רואים.
מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחד מסניפי רשת אופטיקנה. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים, כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
תתקדם. תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל. כל דגמי סמסונג 2020. ועכשיו, מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש. חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17. 074-717-17. בחשרות בית דין צדק בני ברק.
שלום לכם ולכולכם, כאן דקה הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ יגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו. שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל. דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה. והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע. חברת החשמל.
השנה חוגגים עם משפחה. מחלקת המנויים של עיתון משפחה מבשלת לכם מבצע חגיגי במיוחד. ועכשיו חותמים על מינוי דו שנתי ומקבלים סט סירים 10 חלקים וגם סט סכיני שף מבית נאמן במתנה. חייגו עכשיו כוכבי 6485. משפחה, שווה להיות מנוי.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:43 כמעט, שלמה ריזל כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב, בצלאל.
כמה עניינים על סדר היום, תכף נדבר על קורונה, ארצות הברית, אבל, והבחירות שם, אבל קודם כל, השלום עם סודן.
כן, השלום המיוחל, תראה, כשישראל
מיוחל? חתמה...
בהחלט כן, כשישראל חתמה על, על ההסכם עם האמירויות ועם אחרן, אז היו את כל המצקצקים, החמוצים, שאמרו, שלום עושים עם ריבים, אף פעם לא נלחמנו עם האמירויות, אף פעם לא נלחמנו, לא נלחמנו עם בחרן, אז זה לא באמת השלום שכולנו חיכינו לו. והנה מגיע ההסכם עם סודן, והוא הסכם שלום אמיתי עם אויבים, כי סודן היא מדינה ערבית מאוד גאה בערביותה, במוסלמיות שלה, נחשבת כמדינה חשובה בעולם הערבי והמוסלמי, והשתתפה באופן פעיל במלחמה עם ישראל, גם במלחמת השחרור, גם במלחמת ששת הימים, וגם במלחמת יום כיפור, היא שלחה גייסות שעזרו לצבא מצרים להילחם עם ישראל, העוינות שלה הייתה משהו ידוע, אגב, בראשי התיבות של ההסכם הזה, הסודנים עצמם אמרו, הפסקנו את מצב העוינות עם ישראל, האמירויות לא אמרו את הדבר הזה, הפסקנו את העוינות, כי לא באמת הייתה עוינות. זו מדינה שקמה בכלל בשנות ה-70, איחוד האמירויות, אף פעם לא נלחמה עם ישראל, אף פעם לא הביעה כל כך תמיכה ברעיון הזה. צריך לזכור שסודן גם כינסה בתחומה אחרי מלחמת ששת הימים, את ועידת חרטום המפורסמת שכולם מדברים עליה, ששם נאצר הכריז בריש גלי על 3,000 המפורסמים, ועכשיו כל הנושא הזה מגיע ומתהפך, וזו בהחלט... בושה גדולה לכל אותם התומכים בנושא של
אי השלום עם ישראל, למען האמת לא נשאר הרבה מהמחנה הזה, כן? המחנה הזה הולך ומתפרק לנגד עינינו, ולכן זה בהחלט היסטוריה, זה השלום שקיבלנו לו, כי זה שלום באמת עם אויבים, שלום עם מדינה שבהחלט עשתה משהו כדי להילחם בנו, כדי להשמיד אותנו, והנה גם זה קורה, אז באמת ששום דבר אחר כבר לא יכול להיות מופרך, גם אגב הדיווחים מהשלום עם קטר, שנמצאת בכלל בציר הרדיקלי המוסלמי, עם איראן וטורקיה, זה משהו שהוא מפתיע, ולכן אנחנו רואים באמת את המזרח התיכון החדש האמיתי מול עינינו, לא המזרח התיכון החדש המדומיין, שבו ישראל צריכה להקריב עוד ועוד ועוד, כדי לרצות את אויבותיה, אלא מזרח תיכון חדש אמיתי, שבו כל אחד פועל לפי האינטרסים שלו, ישראל לא צריכה להקריב שום דבר, ישראל לא צריכה להיכנע, לא צריכה לקרוע ברך, אותם אומות ערביות עושות את זה בשביל עצמן, בשביל לשרוד, וזה אגב באמת צריך לתת הרבה קרדיט לנשיא טראמפ, שהוא הבין שבסופו של דבר העולם מתנהל כמו איזושהי חנות, כמו עסק. בסופו של דבר אותן מדינות צריכות להכיל עשרות מיליוני פיות רעבות, ומי שיכולה לעזור להן בזה ישראל עם הטכנולוגיה שלה והכל, הם רוצות את זה גם בפירוש, ולכן הם עושות את זה כדי לדאוג לעצמן בראש ובראשונה.
טוב, בוא נעבור לארצות הברית, שבוע הבא הבחירות. הבחירות למעשה כבר החלו, ואנחנו בתוך בחירות בדואר, מה שלא מוכר כאן, שם מתחילים להצביע מוקדם, גם הנשיא טראמפ אתמול הצביע בפלורידה, אבל ברקע המלחמה בקורונה שם גובה הרבה מאוד נדבקים ומתים, במיוחד במדינות מרוחקות נקרא לזה, לא במרכזים המוכרים לנו. והציבור החרדי בניו יורק גם מתמודד עם ההחלטה של המושל לסגור בתי כנסת ומוסדות חינוך, עם כנסות כבדים מאוד של $15,000 לבית כנסת שנפתח בניגוד לכללים. וגדולי הרבנים שולחים גם מכתב לטראמפ בסוף השבוע, שבו הם מודים לו על כך שהוא נעמד לצידם בנושא הזה, כי טראמפ אמר צריך לקיים חיי דת רגיל.
כן, אנחנו גדולי הרבנים והאדמו"רים גם, זה מכתב שהוא חוצה מגזרים, מוצאים בסוף השבוע האחרון מכתב תמיכה בטראמפ בנושא הזה, ומעבר לעובדה שטראמפ באמת נלחם, אפשר לומר, למען החופש של מוסדות דת להיפתח, אפשר לומר שבינינו בחלק מהמקרים הוא טעה, הוא גרם להתפרצות של הקורונה, אבל בסופו של דבר הוא אמר, ככל שניתן לחיים הנורמליים יותר להתנהל, ככה אנחנו נוכל לעזור לאזרחים, אין לנו עניין לחנוק אותם, כי זה רק מה שיכול להביא באמת לנזקים אחרים. ומבחינתו, ברגע שמשה ניו יורק וגם ראש עיריית ניו יורק, שאחר כך חזר בו והתנצל, שניהם נמנים על המחנה הדמוקרטי, זה עושה לו טוב, כי זה מצייר את המחנה הדמוקרטי,
כלומר, המלחמה על הקורונה היא בעצם מלחמה פוליטית שם, בהקשר הזה של היהודים?
גם של היהודים וגם בכלל. גם בכלל, אתה יכול לראות בהצהרות של טראמפ שהמונים לא חובשים מסכות בצורה מופגנת. כלומר, אנחנו לא מפחדים, נעבור את זה, זה משהו שקורה בכל המדינות וקורה גם אצלנו, לעומת הדמוקרטים שמתגוננים. ואיך אמר טראמפ באימות בינו לבין ביידן בשבוע האחרון? בסופו של דבר את ארצות הברית אי אפשר לנהל מתוך מקלט, ביידן נמצא במקלט, הוא כל הזמן מסתגר, הוא פוחד לצאת, אי אפשר להתנהל ככה, אנחנו צריכים
אדם מבוגר.
לצאת החוצה. אדם מבוגר, נכון, וזה גם חלק מהבעיה שלו, כן. הטענות על הבעיות שיש לו, ואולי עוד מילה אחת בהקשר הזה, ההצבעה המוקדמת דיברת אליה, שוברת שיאים למעלה מ-50 מיליון בני אדם, זה משהו כמו שליש המצביעים, זה משהו שלא נראה עד היום, ובקרב המצביעים המוקדמים יש רוב לדמוקרטים, אלא שהרפובליקנים יוצאים בדרך כלל ביום האחרון, ובהחלט הולכת לנו קרב מאוד מאוד צמוד ומעניין ומותח, שכמובן יבוא לסיום ביום שלישי הבא, עד אז כולנו נהנה מהדרמה הזאת.
כן.
כן.
בהחלט דרמה שאף אחד לא יודע לאן זה הולך. שלמה ריזל כתבנו, תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב, עכשיו אנחנו עם יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור, בצלאל.
טוב, אז זה די צמוד אפשר לומר, או ששוב התקשורת שמה מנסה לייצר נרטיב שהנה ביידן הולך לנצח, ואפשר להספיד כבר את טראמפ?
תלוי באיזה ערוץ תקשורת אתה מסתכל, אם אתה מסתכל...
מוכר לנו כמו כאן בארץ.
הרבה יותר קיצוני, כי אם אתה מסתכל על ה-CNN, חצי מהדורה הראשונה מוקדשת לקורונה ועל הבעיות של טראמפ, ואם אתה מסתכל על פוקס ניוז, אז החצי שעה הראשונה מוקדשת לזה שביידן הולך לחסל את תעשיית הנפט, והעובדה שהבן שלו הוא נוחל, וביידן עזר לבן הנוחל באוקראינה. זאת אומרת, וגם הסקרים אגב, ואם אתה מסתכל על הסקרים בפלורידה שפרצמו ביום שישי, אז אם אתה מסתכל על אתר שמרני, טראמפ זוכה, ואם אתה מסתכל על אתר דמוקרטי, אתה רואה את ביידן זוכה. אז אם אנחנו מסתכלים על הסקרים באופן כולל, אז כן, ביידן מוביל במדינות המתנדנדות, אבל הדמוקרטים מאוד מפחדים להגיד שביידן עומד לזכות, בטח אחרי הטראומה שהם עברו ב-2016.
לפני ארבע שנים, בדיוק, שאז בעצם קלינטון זכתה בנדמה לי 2 מיליון קולות יותר, או כמעט 3 מיליון קולות יותר, אבל שיטת האלקטורים הפכה את המציאות.
אתה צודק, היא זכתה ביותר קולות, ולא רק זה, אלא גם במדינות המתנדנדות, היא הובילה לפני, כמה ימים לפני הבחירות. אבל אמר הכתב בצדק, קודם כל 56 מיליון אמריקאים כבר הצביעו.
שזה אמור להדיג את טראמפ.
זה אמור להדיג את טראמפ, למרות שבמדינות מסוימות הרפובליקנים נותנים גז. אגב, גם טראמפ הצביע אתמול בהצבעה מוקדמת.
בפלורידה.
בפלורידה, נכון. אבל 56 זה כבר יותר, זה 9 ימים לפני הבחירות, כבר יותר ממה שהצביעו בשנת 2016, בכל 2016 שהצביעו 50 מיליון בהצבעה מוקדמת. אז אנחנו נראה מספרים הרבה יותר גדולים, וצפוי ככל הנראה שנראה גם מספרים הרבה יותר גדולים בבחירות עצמן, כי בבחירות הקודמות הצביעו 137 מיליון אנשים, כאן צפויים להצביע מעל 150 מיליון אנשים, אז אתה מוסיף עוד איזה לפחות 15 אם לא יותר מיליון קולות להצבעה.
איך זה עובד אגב ההצבעה המוקדמת הזו? מגיעים לסניף הדואר ומה עושים? מחשב או פתק?
יש, זה תלוי איפה ובאיזה מדינה. או שאתה פשוט עומד בתור וזה כמו הצבעה רגילה, רק פשוט מוקדמת, או שאתה רשום במדינה מסוימת, אתה מקבל את פתק ההצבעה ואתה מצביע באמצעות הדואר. זאת אומרת, לא בהכרח אתה חייב ללכת לקלפי, אתה יכול גם להצביע באמצעות הדואר. אז זה מאוד...
ובעצם אתה מצביע לכל מה שצריך להצביע, כי הבחירות הן לא רק לנציות, הן גם לבית הנבחרים כמדומני?
תראה, ההצבעות הן כאלה. קודם כל, לנשיא כמובן, לבית הנבחרים, לכל בית הנבחרים, 435 נציגים, שליש מהסנאט, 35 אנשים נבחרים בבחירות האלה בסנאט, ועוד המון המון סוגיות מדינתיות, כמו למשל, כן לשימוש בסמים, לא לשימוש בסמים, כן הפלות,
שאלות,
לא
שאלות, הפלות. שאלות בתוך המדינות, שלא קשורות לממשל
נכון,
כולו.
שאלות עקרוניות.
ושמה לא נשמע טענות שהעניין הבחירות האלה אולי יזויפו. כלומר, אדם שמצביע יודע שהקול שלו יספר בלי זיופים, לא מה שאנחנו שומעים כאן בארץ. פה בקלפי טוענים לך לזיופים.
נכון, בעיקרון הזיופים הם זניחים, הם מאוד קטנים, אבל במדינות צמודות גם פסילת קולות קטנה יכולה לשנות את התוצאה. הרי ב-2016 טראמפ זכה בכמה מדינות בכמה עשרות אלפי קולות, כמו במישיגן וכמו בוויסקונסין.
והפעם, איפה המתח, תן לנו את המיקוד על המדינות המותחות?
שתי מדינות שצריך להסתכל, צריך יותר משתי מדינות, אבל שתי מדינות שאם טראמפ לא יזכה בהם, המרוץ שלו לנשיאות יהיה מאוד קשה, אחת זה פלורידה, והשנייה זה פנסילבניה. אלה שתי מדינות שהוא חייב לזכות בהן, ולטראמפ פשוט יש באמת שלוש בעיות שהוא מתמודד איתם כרגע. אחת זה באמת הקורונה, שהיא מכה, ובארצות הברית אנחנו רואים את המספרים רק עולים כל יום ושיאים חדשים. הנתון השני זה באמת הכסף, הוא לא מצליח לעמוד בכסף, ובסופו של דבר אנחנו יודעים שכסף זה הכל בארצות הברית, והקמפיינים נגזרים על פי הכסף, ובעיה נוספת זה כמו שאמרנו, כמות המצביעים הגדולה המוקדמת שלא מסייעת בהכרח לטראמפ. אבל שוב, מוקדם להספיד אותו, אנחנו ראינו מה הוא עשה ב-2016 ומפחדים להספיד אותו, ולכן אנחנו נראה מרוץ מאוד צמוד. והשאלה הגדולה, וזה החשש הגדול ביותר שיש לארצות הברית, לשווקים ובכלל, אם בשלושה בנובמבר נוכל להכריע מי הנשיא, כי יש כמה מדינות שאישרו כבר שהתוצאות בהן יוכלו להגיע בדואר גם כמה ימים אחרי, כמו למשל אמרנו מדינת המפתח פנסילבניה, שם עד שלושה ימים אחרי הבחירות התוצאות יכולות להגיע, ואם הבחירות יהיו מאוד מאוד צמודות אי אפשר יהיה להכריע.
נמתין עוד 11 יום ונדע אולי מי הולך להיות הנשיא. נזכיר גם כן האמריקאים לא אוהבים להדיח נשיא מכהן, אז אולי גם לזה תהיה השפעה. יקי דיין, קונסול ישראל לשעבר בלוס אנג'לס, ארצות הברית, תודה רבה.
שבוע מצוין.
שבוע טוב. קובי פינקלר, פרשננו לעיני צבא וביטחון, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, בצלאל.
מה זה התרגיל הגדול שמתחיל עכשיו?
תרגיל גדול, תרגיל מתכלי, הוא שונה מאשר התרגילים המרחביים או תרגיל של פלוגה, אלא כל המתה הכללי מתורגל, גם בדברים שהם לא יודעים, הכל מתוך מוכנות לצפון. תשמע, אנחנו בדיוק עכשיו בדרכנו לצפון, כדי לעשות כתבה לכל חי, ויהיה גם באתר בעזרת השם מחר, והרעיון המרכזי הוא להבין מה קורה שם בצפון, כי המידע שיש לצבא, שבכל רגע נתון החיזבאללה מתכוון להגיב, על אותו חיסול שבכיר החיזבאללה בדמשק בעת תקיפת צה"ל לפי גורמים זרים, ולכן המוכנות של צה"ל בשני מישורים. אחד זה כל הזמן כוננות, ובדיוק היום זה 100 ימים לכוננות הזאת, כלומר חיילים שוכבים שם לילה לילה יום יום כדי להיות מוכנים, גם מסתווים, גם פחות נוסעים בכבישים. מקביל, צה"ל עושה את התרגיל השנתי שלו, והרמטכ"ל החליט, ואני מצטט לך דברים שנאמרים לי בשיחות סגורות, אפילו אם יהיו 100,000 נדבקים, אפילו אם יהיו 1,000 נדבקים, אנחנו, אומר הרמטכ"ל, חייבים לקיים את התרגיל הזה, כי הקורונה בסופו של דבר תעבור, אבל האויבים שלנו לא יעברו, ולכן התרגיל הגדול הזה.
טוב, בפתיח של התוכנית דיברתי על זה ואמרתי שגם התורה היא חשובה מאוד, ומסתבר שלמדינה חשוב דברים אחרים כמו הצבא והמוכנות הצבאית, שזה בסדר, נכון, אבל עדיין. טוב, שיהיו בשורות טובות, שזה יעבור בשלום.
אמן.
תודה קובי, בשורות טובות. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, תודה לסטי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, תודה לכם שהייתם איתנו, נשתמע כאן גם בעזרת השם, מחר בדקה ל8, בוקר טוב, שבוע טוב, להתראות.
מקבלים שיחת טלפון מהבנק ופוחדים לענות? שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. גם אתם מתחילים להרגיש את הסוף של הסגר, אבל מה קורה בחשבון הבנק שלכם? אתם מרגישים שאתם נחנקים מהמשכנתא, מההלוואות הנוספות, ואין לכם תשובות לבנק? עצרו עכשיו. זה הזמן להתקשר לכוכבית 5589, ותנו לנו להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. ולהתמודד עם הבנק שלכם, ואז לפחות דאגה אחת אסירו מלבכם. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בזכותכם, מגמת הירידה בתחלואה בעיר נמשכת. ואנו למדים מכך כי בתקופת החגים הקפדתם לשמור על הכללים. בימים אלה, אנו חוזרים בזהירות ובאחריות לשגרה. ועל מנת שנצליח ונשמור על ההישג, אני קורא לכם, אל תהיו שאננים. המשיכו להיבדק. מתחמי הבדיקות בכל העיר פתוחים למענכם ללא צורך בהפניה. הבדיקות מסייעות לנו להילחם בנגיף ולהציל חיים. רק יחד ננצח.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
שמעון, יוסי, רותי, חני, תתארגנו. אני מתקשרת לטייק מי, שתי דקות והמונית פה.
טייק מי שלום, אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו אחת, לשליחות, הקישו שתיים.
כוכבית 6316, מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הכשר והמונית כבר בדרך. טייק מי, כוכבית 6316, חברה שומרת שבת.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר שבעה יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. קבינט הקורונה ידון היום בפתיחת מערכת